טוב. סיימנו עכשיו את פרשיות השבוע, את ספר בראשית, ולפני שאנחנו עוברים לספר שמות, אני רוצה לעיין עוד קצת בסיפור המתמשך או במערכת האירועים שבהם עוסק ספר בראשית בפרשיות האחרונות שלו, כלומר סיפורי יוסף ואחיו. ושאלה ראשונה שאני רוצה לשאול, איך קורה, איך אנחנו מסבירים את זה שיוסף שבצעירותו חלם לשלוט באחיו, בהמשך חייו, כשהחיים מזמנים לו את כל האפשרות לכך, לא רק שהוא לא מנסה להשתלט עליהם, אלא הוא מספק את צורכיהם, ואפילו את רגשי האשמה שלהם, הוא מנסה לעזור להם להשתחרר מזה, באמצעות זה שהוא אומר, זה לא אתם, זה אלוקים. אחי יוסף כנראה בעצמם אינם מסוגלים להבין את זה. איך אחים שהתכוונו להרוג אותו, שבסוף ריחמו עליו והשליחו אותו לבור של נחשים ועקרבים לפי חז"ל, בסופו של דבר ברחמים עוד יותר גדולים מכרו אותו לעבד במצרים, איך יכול להיות שהוא לא מלא רגשות נקמה והוא לא נוקם בהם? כפי שנראה מסוף ספר בראשית, הם מייחסים את זה לקשר המיוחד במינו שבין יוסף לאביו. כשם שעשיו רצה להרוג את יעקב אבל דחה את זה עד פטירת אביו, כך כנראה יוסף דוחה את זה עד פטירת אביהם. וכשאביהם נפטר, כנראה מזה הם חוששים, שאכן יוסף ישיב להם את הרעה אשר גמלו. אבל גם פה אנחנו מוצאים ששוב יוסף מתעלה לאותו גובה שהוא התעלה קודם. אומר, אתם חשבתם עליי רעה, אלוהים חשבה לטובה, למען עשוק כיום הזה לחיות אמריו, ואתה אל תיראו, אנוכי אכלכל אתכם ואת אפכם, וינחם אותם וידבר על ליבם. הם מנחמים והם מדברים על ליבו, אלא הוא מנחם ומדבר על ליבם. נדמה לי שכדי להבין את התשובה, כדי להגיע לתשובה לשאלה הזאת, צריך לשים לב לצורה שבה ראה יוסף את אירועי החיים שלו כבן אדם. כמו שיוסף אומר לפרעה, אשר האלוקים עושה ראה את פרעה. וכמו שפה יוסף אומר, זה הנהגת הקדוש ברוך הוא. יוסף חי, כנראה שזה החינוך שהוא קיבל בבית הוריו. יוסף ראה את החיים כרצף אירועים, כמסכת אירועים, שהקדוש ברוך הוא מעביר בהם את האדם, כדי שהאדם יגדל, כדי שהאדם יצמח, כדי שהאדם יתפתח, כדי שהאדם יבנה את אישיותו. וכשהוא חולם לשלוט באחיו, אבל בפועל הוא מושלח לבור, וכמעט הורגים אותו, ורצונותיו, הוא מנסה לשכנע את אחיו, וחלום נבואי, והם רק שונאים אותו. ובסופו של דבר הוא מושלח שוב פעם לבור, הפעם זה לבור בית האסורים. יוסף, אני מניח, מנסה להבין גם את המסרים האנושיים שהוא צריך להבין מזה. אבל לא רק זה, הוא מנסה להבין גם את המסרים האלוקיים. הוא מושלחתי פעמיים לבור, לא רק אחיו השליחו אותו לבור, ויש את פוטיפר, כלומר, ופוטיפר בעקבות דברי אשתו. בצד האדם שביצע, יש את האלוקים שהחליט ומוביל את התהליך. מה זאת עשה אלוקים לי? למה אלוקים שהאמנתי, שמייעד אותי לשלוט בחיי, מביא אותי למקומות כאלה? והוא עושה תשובה. הוא מבין שהרצון לשלוט באחיו, היה בו אולי משהו אמיתי, אבל התלווה אליו גם משהו מאוד מאוד כוחני. התלווה אליו גם איזה יצר. יצר להשתלט, כוחנות, יצר הכוח. הוא מבין שהוא צריך לעשות את זה תשובה, והוא צריך לתקן את עצמו. אבל יוסף, בגודל אישיותו ואחריותו, מבין שלא רק הוא צריך לעשות תשובה ולתקן. גם אחיו שהתכוונו להרוג אותו, ובסופו של דבר מכרו אותו לעבד במצרים, גם הם צריכים לעשות תשובה. וגם ביחסים ביניהם, גם על זה, כולם צריכים לעשות תשובה. האשמה הראשונה שיוסף מאשים את אחיו, היא מרגלים אתם. מה רצה יעקב? מה רצה יוסף באשמה? אני מניח שאתם מכירים דיונים בנושא, ותשובות כאלה ואחרות. בעיניי נראית מאוד התשובה, שעונשו של מרגל במצרים הוא מוות. כשיוסף מאשים אותם, מרגלים אתם, הוא מציב אותם בדיוק באותו מצב שהוא היה שנים קודם לכן, יחד עם אחיו, רק יש החלפה בתפקידים. יוסף שהיה בזמנו בסיטואציה עם אחיו, הילד הקטן החלש שמאמין בדרכו, אבל הם החזקים והרבים שהולכים להרוג אותו, כי לא נראים לו דבריו, לא נראים להם דבריו. היום המצב הפוך. הוא החזק, הוא השליט, בידו כל חיל מצרים. הם החלשים, הנזקקים, הבטוחים בחפותם ובדרכם. אבל שליט אכזר עומד לדון אותם למוות. גם האחים גדלו בבית הורי יוסף כמובן, וגם הם חינכו, קיבלו כנראה את החינוך הזה להביט על אירועי החיים, מה זאת עשה אלוקים לנו. והם לא מסתפקים בלייחס את זה לאיזה שליט אכזר, אלא הם רואים פה הנהגה אלוקית. והם באמת כנראה שמאז הם עשו את מה שעשו ליוסף, היה איזה סדק בביטחון העצמי שלהם. אולי טעינו, אולי זה לא היה נכון. ואכן כשהם מגיעים למצב הזה של האשמה שלו וכו', ויאמרו איש אל אחיו, אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו והתחננו אלינו ולא שמענו, על כן באה אלינו הצרה הזאת. ויען ראובן, או לא אמרתי לכם, את תחטאו בילד וגם דמו הנה נדרש. ויוסף ויסוב מעליהם ויבק. יוסף, שבעיניי לא הזמן עכשיו לדבר על זה, אבל אישיות חזקה, אולי החזקה ביותר בהיסטוריה, עם כל חוסנו וחוזקו, הוא מתרגש ויסוב מעליהם ויבק. רגע שבו יוסף מביא לזה שאחיו מתחרטים, זה רגע רב משמעות בחייהם ובחיי בני יעקב. אבל הוא ממשיך. הוא ממשיך והוא אומר לשים את האוכל, את הכסף, בפי המתכותיהם. והם אכן שמים לב לזה, והם ויחרדו איש אל אחיו לאמור, מה זאת עשה אלוקים לנו? שוב, המבט הוא לא על סתם שליט אכזר, המבט הוא מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. בהמשך, כשהם מובאים אל בית יוסף, הם אומרים על דבר הכסף אשר בהמתכותינו, בתחילה אנחנו מובאים להתגולל עלינו, להתנפל עלינו, לקחת אותנו לעבדים ואת חמורנו. הם יודעים שעונשו של גנב במצרים הוא להיות עבד. וכשהם מבינים שעומדים להאשים אותם בגניבה, משמעות הדבר שעומדים להיות עבדים. והם מבינים שזה עונש על זה שמכרו את יוסף לעבד. והם עושים על זה תשובה. אבל זה עדיין לא מספיק. יוסף מגולל עליהם את האשמה של הגביע, ומתוך הבנה הם אומרים, הננו לך לעבדים. מכרנו את אחינו יוסף לעבד, הקדוש ברוך הוא מגולל עלינו להפוך אותנו לעבדים. עונש מגיע לנו. אבל יוסף לא מסתפק בזה, כמו שכולם מכירים. הוא אומר, זה שנמצא הגביע בידו, רק הוא יהיה לי לעבד, ואתם עלול שלם על אביכם. ואז הוא גורם לשיא. לזה שיהודה מבין שלא מספיק שהם יהיו עבדים, כי בזה גם יעקב אביהם נהנש, אלא התפקיד שלו ושלהם הוא לא להיות מוכנים להיות עבדים, אלא להציע את עצמו לעבד במקום בנימין. יהודה שמסר את אחיו יוסף לעבד על מזבח האימות ביניהם, על השנאה לו, הוא זה שצריך להציע את אחיו לעבד, למסור את עצמו לעבד במקום בנה של רחל שנותר בחיים לתפיסתו. וכשהוא עושה את זה, יוסף לא יכול להתאפק, הוא שוב פורץ בבכי, כי תמה ונשלמה תוכניתו. אחיו, הוא חזר בתשובה, אחיו חזרו בתשובה. אמרתי שיוסף, כפי הנראה, בחזרתו בתשובה, מבין שהוא לא מיועד להשתלט על אחיו. ההשתחוות שלהם, השתחוות של האומרים שלהם, מבטאת לא שליטה שלו באחיו, אלא מבטאת את שליטה שלו במצרים, עם כל הסיפור של זה שהוא המשביר וכו'. אבל מה ביחס לאחיו? אני חושב שהוא מגיע למסקנה שלא הוא צריך לשלוט בהם ולא הם צריכים לשלוט בו, אלא עם כל השונות ועם כל ההבדל ביניהם, הם צריכים לחיות בשיתוף פעולה, באחדות. בתחילת דרכם יוסף מבין כנראה שעד עכשיו היו עם ישראל עבר שלבים של ברור הזרע. מיצחק וישמעאל ובני הפילגשים, רק יצחק נבחר. מיעקב ועשיו רק יעקב נבחר. אבל מעתה כל בני יעקב הם עם ישראל. מה שצריך כרגע להיקבע זה מי שולט, מי מנהיג. ויוסף מבין שהוא המיועד לזה. והוא מנסה לשכנע את אחיו. ועל זה הוא חולם את החלומות. אבל עכשיו הוא מבין לו שבינו לבין אחיו לא הוא אמור לשלוט בהם ולא הם בו, אלא אחדות ושותפות. אחיו של יוסף, כפי הנראה, הבינו שיוסף בבית ישראל ההולך ונבנה הוא אסון. אני חושב שאנחנו מכירים את זה גם היום, הפוליטיקה, מאז שנולדתי אתה רואה את זה כל הזמן, פחות או יותר שני גושים מרכזיים באומה, גוש אחד בטוח שכל הצרות והבעיות זה בגלל הגוש השני, ואם רק ייתנו לו להניג כל הבעיות ייפטרו, והגוש השני חושב בדיוק להפך. אין לי ספק שכך ראו בתחילת הדרך אחרי יוסף ויוסף את התמונה בבית יעקב. יוסף הבין שדרכו, ויש מה לדבר על דרכו של יוסף, אבל זה לא הזמן, הבין שדרכו היא זאת שבית יעקב צריך לאמץ לעצמו כדי לקיים את כל היהודים האלוקיים שמיועדים לו. אחד הבינו הפוך, שהוא אסון. הוא אסון, הוא ימית אסון על הכל. אין ברירה אלא להרוג אותו. עם ישראל נידון היה מיועד ל-400 שנים של ועבדום ועינו אותם. בסופו של דבר היו במצרים 210 שנים. אם אעשה חשבון, ואני לא אעשה עכשיו את החשבון, כל זמן שאחד מן האחים היה בחיים, אז עוד לא היה השימון. לפי חשבוני יוצא משהו באזור 100 שנים, אולי אפילו פחות, של העבדות ועינוי. איך קרה שהגזרה הצטמצמה? לפי הבנתי, ומכוח אותה אחדות שיוסף הצליח לעורר, ומתוך אותו תיקון שיוסף הצליח לתקן בפילוג ובשנאה בינו לבין אחיו. גם אחרי הכל נראה שלא הגיעו לאחדות מלבבת ממש. עדיין נראה שיש מתח ביניהם. אילו היו מצליחים להגיע לאחדות מלאה, אני מבין ששיבוד מצרים היה מתבטא לחלוטין. קשה ליהודים, אומרים שני יהודים שלוש דעות, קשה ליהודים לקלוט את הפער העצום בין אחד לשני. בין תפיסות האחד לתפיסות השני, בין גישות חלק מהעם לגישות החלק השני. וזה מעורר רצון להשתלט. זה בצירוף לכוחנות וליצר שלטון שבתוכנו. אבל האמת היא שעם ישראל אמור לשתף פעולה ולתת לכל חלק שבו את המקום והשליטה, כשהאידאלי הוא ועבדי דוד נשיא עליהם. זאת השאיפה, לזה אנחנו צריכים לחתור. כמובן שברמה האישית לא פשוט ולא קל לקבל את השני עם כל השונות שבו ועם כל חילוקי הדעות ועם מה שנראה בעיניי אכזרי, הרסני, טיפשי, אנוכי וכו'. אבל נדמה לי שהמסר של הפרשיות האלה הוא ברור וחד, זה תפקידנו, ולהתעלות לגובה הזה אנחנו צריכים להשתדל להגיע כמה שיותר. לצד זה הזכרתי את הראייה של יוסף שעומד בפני פרעה. ופרו מתפעל מחוכמתו, והוא לא נופל וקמצוץ של גאווה, והוא אומר זה לא אני ואלוקים, אשר האלוקים עושה רע את פרו. הראייה הזאת של כל חיינו בשני מסלולים, בשני מישורים, במישור אחד האנושי, מה אני צריך לעשות וכו' וכו' וכו', ולמה זה קרה לי במישור האנושי, אבל במקביל מה הקדוש ברוך הוא מצפה ממני, למה הקדוש ברוך הוא הביא אותי למצב שאני נמצא בו, ומה הוא מצפה ממני בהתאם. אלה נדמה לי שני מסרים רבי משמעות ורבי חשיבות שאנחנו צריכים ללמוד מהפרשיות האלה. אנחנו נמצאים עכשיו כמעט פחות או יותר באמצע החורף, בישיבה זה כמעט אמצע זמן חורף, בחוץ שלג, עם הזמן לפעמים מתעייפים קצת, חזרה אולי יוציאה קצת ממסלול הלימוד, יוציאה הביתה עם הדרכים, פורים כבר מתחיל להעיר באופק, אסור לנו לשכוח את הייעוד בצד כל הדברים שאמרתי, לנו היום כאן ועכשיו, אם הקדוש ברוך הוא שם אותנו, הציב אותנו פה לשבת ללמוד תורה, ברור שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו להקדיש את כל מיטב כוחותינו, את כל יכולותינו. ברוך השם, אני חושב שעושים את זה הרבה, תמיד טוב להתחזק, להתעשת, ואחרי החזרה כל אחד לחזור ככה בכל העוצמה, במיוחד בעזרת השם יום ראשון, אחרי ש... בתקווה שתגיע הביתה, כן? ביום ראשון, אחרי שבעזרת השם נחזור, באמת, נחיות את הייעוד הגדול שהקדוש ברוך הוא מייעד לכל אחד מאיתנו, לבנות את אישיותו בתורה, במידות ומעשים טובים, ולהתחזק ולהוסיף מבחינת יוסף, שאימו קראה לו יוסף ולא אסף. היא אמרה אסף השם את חרפתי, אבל היא לא הסתפקה באסף, אלא היא ראתה קדימה וראתה כמה חשוב וכמה טוב לחיות את היוסף, את המוסיף והולך.